השיעור היום מוקדש לעילוי נשמת יהודית בת יצחק אייזיק, זיכרונה לברכה. נודה לכולכם, תלמדו לעילוי נשמתה. שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים את דף למדחת במסכת פסחים. נתחיל שלוש שורות לפני סוף העמוד הקודם, ונסיים בשורה האחרונה בעמוד ב'. השיעור היום יהיה 16 דקות. גם היום אנחנו ממשיכים לעסוק בבמה יוצאים ידי חובה במצה, כשאתמול דיברנו על המבנה הפיזי של המצה, לא לעשות אותה אהבה מדי או מצוירת או באילפס. היום לעומת זאת נמשיך את מה שראינו בלמד ה' ובלמד ו' לגבי המעמד ההלכתי של המצה, ונחלק את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון נדבר שוב על מצה ממעשר שני, בחלק השני על מצה מהמצות של קורבן תודה וקורבן נזיר. אז החלק הראשון לגבי מעשר השני. לפני שנתחיל, נזכיר קודם דברים שראינו לפני יומיים, וזה שקודם כל לא יוצאים ידי חובה במצה של ביקורים, כלומר, הביאו לכהן חיטים בתור ביקורים, הוא לא יכול לעשות מזה מצה. למה? אז ראינו לפני יומיים שגם לרבי יוסי הגלילי וגם לרבי עקיבא, הסיבה היא שכתוב, בכל מושבותיכם תאכלו מצות, ואילו את הביקורים אפשר לאכול רק בירושלים. אז ביקורים ברור שבחוץ. לגבי מעשר שני, אז במשנה כבר ראינו שאם זה מחוץ לירושלים, ודאי שאי אפשר, כי אפשר לאכול את זה מחוץ לירושלים. בתוך ירושלים ראינו מחלוקת. רבי יוסי הגלילי אומר שגם שם לא יוצאים ידי חובה, ורבי עקיבא אמר שיוצאים. ולמה? אז רבי יוסי הגלילי אמר שלא, כי הוא דורש את מה שכתוב לחם עוני עם עין, כאילו כתוב לחם עוני עם א', כלומר שצריך שהמצה תהיה מותרת לעונן, כלומר אדם שנפטר לא מת באותו יום, ואילו מעשר שני אסור לעונן לאכול אותו, לכן אי אפשר מצה ממעשר שני. לעומת זאת רבי עקיבא אומר שכן יוצאים, כי הוא לא דורש כאילו כתוב עם א', כתוב את זה עם עין. עכשיו תשאלו, אוקיי, אז אין עוד הדרשה שם עוני, אבל עדיין יש את הדרשה של בכל מושבותיכם, הרי מעשר שני אוכלים רק בירושלים, איך זה בכל מושבותיכם? מסבירה הגמרא, אמנם כרגע אפשר לאכול מעשר שני רק בירושלים, אבל עקרונית אפשר גם בחוץ, כי אם המעשר יתמה, אז פודים אותו והוא יוצא לחולין, ואפשר לאכול אותו מחוץ לירושלים, אז כיוון שיש עקרונית אפשרות לאכול בחוץ, זה נחשב בכל מושבותיכם. עד כאן התזכורת, שוב נסכם, ביקורים אי אפשר כי כתוב בכל מושבותיכם. מעשר שני, רבי יוסי הגלילי גם אומר שאי אפשר כי הוא דורש לחם עוני עם א', רבי עקיבא אומר שאפשר, וכאן אין בעיה של בכל מושבותיכם כי אפשר לפדות ולאכול בחוץ. עד כאן התזכורת. עכשיו, בחלק הראשון של השיעור נמשיך לעסוק במעשר השני ונראה לגבי זה עוד שני סעיפים. סעיף ראשון אומר רב אסי, יש לי סיבה נוספת למה אי אפשר לצאת ידי חובה במצת מעשר שני. כלומר, חוץ מהדרשה של רבי יוסי הגלילי שלחם עוני זה בעצם לחם עוני, יש לי עוד סיבה, וזה דעת רבי מאיר. מה זה דעת רבי מאיר? יש מחלוקת רבי מאיר וחכמים, האם מעשר שני נחשב ממון גבוה או ממון אדיוט. כלומר, ברור לכולם שמותר לאכול את זה רק בירושלים. השאלה היא, כשאני אוכל את זה בירושלים, ממה אני בעצם אוכל? לפי רבי מאיר, אני אוכל ממשהו שהוא כביכול של השם, אבל הוא מאפשר לי לאכול את זה בירושלים. זה נקרא ממון גבוה. לעומת זאת לחכמים זה ממון הדיוט. פשוט יש עליו דין שלמרות שהוא לגמרי ממון הדיוט, אסור לאכול אותו מחוץ לירושלים. עכשיו, מה הנפקמינה? אז הנפקמינה הבסיסית זה אם אדם יקדש אישה במעשר שני, גם אם זה בירושלים, האם היא תהיה מקודשת? לרבי מאיר לא, כי זה ממון גבוה, זה לא שלו. לחכמים כן, כי זה שלו. זו נפקמינה בסיסית. אבל בא רב אסי ומציע עוד שלוש נפקמינות. וזה שלפי רבי מאיר, א', מעשר שני פטור מחלה, כי כתוב ראשית אריסותיכם, וזה לא אריסותיכם, זה לא שלך. ב', מעשר שני פסול לאתרוג, גם כן כי כתוב ולקחתם לכם, וזה לא שלכם, וג', וכאן אנחנו מגיעים לעיקר, לפי רב אסי, לפי רבי מאיר, גם לא יוצאים במעשר שני במצוות מצה. למה? הרי במצה לא כתוב מצותיכם, מסבירה הגמרא, זה גזרה שווה לחלה, שבשניהם כתוב לחם, אז כמו שבחלה זה צריך להיות שלך, הריסותיכם, אותו דבר גם במצה. אז הנה עוד סיבה למה אי אפשר לעשות מצה ממעשר שני. סיבה ראשונה, לפי רבי יוסי הגלילי, זה כאילו כתוב לחם עוני עם א', סיבה שנייה, לפי רבי מאיר, זה צריך להיות שלך, ומעשר שני לא נחשב שלך. זה רב אסי, וזה עיקר הסעיף הראשון, החידוש של רב אסי, ורק נדגיש עד כמה זה חידוש, כי אמנם כתוב הריסותיכם והולקחתם לכם, אבל עדיין היינו יכולים לחשוב שזה בא להפוקה ממישהו שגוזל עיסה או גוזל אתרוג, שזה ממש לא שלך. אבל מעשר שני, זה לא ממש לא שלך, ובכל זאת רב אסי מחדש, זה מספיק לא שלך בשביל לומר שלא יוצאים בזה ידי חובה. זה החידוש של רב אסי, והדגשנו שזה חידוש בשביל השלב הבא, שאומרת הגמרא, לימה מסע אליי, אולי אפשר להביא סיוע לרב אסי, וזה מברייתא שאומרת מתארת בדיוק את מה שרב אסי אמר, בדוגמה הראשונה שלו לגבי חלה, שבאמת לפי רבי מאיר מעשר שני פטור מחלה, ולפי חכמים חייב. זה הסיוע, ושואלת הגמרא, מה זה לימה מסיילי? כאילו אולי יש סיוע. יש כאן סיוע, זה מאוד מפורש. מסבירה הגמרא, נכון, זה מפורש לגבי חלה, אבל עדיין זה לא אומר שנאמר אותו חידוש גם לגבי אתרוג, כי בחלה כתוב פעמיים הריסות לכם, אז אולי זה בא להדגיש שזה צריך להיות ממש שלך, באתרוג כתוב רק פעם אחת לכם, לכן יש כאן סיוע, אבל זה לא הוכחה מוחלטת לכל מה שהוא אמר, כלומר גם לאתרוג, ועד כאן הסעיף הראשון, בחלק הראשון של השיעור, הבאנו את רב אסי שהביא עוד סיבה לפי רבי מאיר, למה לא יוצאים ידי חובת מצה ממעשר השני, הבאנו לזה סיוע, ועכשיו בערך באמצע עמוד א', אנחנו עוברים לסעיף השני. הסעיף השני זה בערך באמצע עמוד א', וגם זה כאמור לגבי מעשר שני, הפעם לרבי עקיבא. אמרנו שלרבי עקיבא יוצאים ידי חובה במעשר שני, כי א', הוא לא דורש את הפסוק כאילו כתוב עוני באלף, וב', כנראה שהוא חולק על רבי מאיר שהרגע ראינו שמעשר שני זה ממון גבוה, וג', כמו שאמרנו, אין כאן בעיה של בכל מושבותיכם, כי אמנם אפשר לאכול מעשר שני רק בירושלים, אבל אם הוא נטמע אפשר לפדות אותו ולאכול אותו גם מחוץ לירושלים, לכן זה נחשב בכל מושבותיכם, לכן בקיצור, לרבי עקיבא אפשר לעשות מצה ממעשר שני. עכשיו על זה שואל ריש לקיש, נניח שאני כהן, ויש לי שכן שהיה לו עיסה של מעשר שני, והוא הפריש חלה מהמעשר הזה, והוא נתן את זה לי, כי אני כהן. אז עכשיו יש לי ביד חתיכת בצק, שזה גם מעשר שני, כלומר מותר לאכול את זה רק בירושלים, וזה גם חלה, ואני החלטתי לעשות מזה מצה. עכשיו, אם זה לא היה חלה, אמרנו שלפי רבי עקיבא, אין בעיה. אבל, כיוון שזה חלה, אולי זה יוצר בעיה של בכל מושבותיכם. כי עכשיו אתה כבר לא יכול לומר שעקרונית אפשר לאכול את זה מחוץ לירושלים, כי אם זה יתמה, נפדה את זה ויוכל בחוץ. כי הרי זה גם חלה, ואם זה יתמע, אני כבר לא יכול לפדות את זה ולאכול את זה מחוץ לירושלים. אני צריך לשרוף את זה, כמו כל חלה טמאה. אז יוצא שאין שום אפשרות, גם לא תיאורטית, לאכול את המצה הזאת מחוץ לירושלים. שוב, כי כל עוד היא טהורה, זה מעשר שני טהור ואוכלים בירושלים, ואם היא תתמע, צריך לשרוף אותה. אז השאלה היא, האם במקרה כזה, גם רבי עקיבא מודה שיש כאן בעיה של בכל מושבותיכם, ואי אפשר לעשות מצה מחלת מעשר שני, או שגם כאן הוא מתיר. למה? כי יש כאן סברה של הועיל. כלומר, הועיל שאם זה לא היה חלה, כן היה אפשר לאכול את זה עקרונית מחוץ לירושלים, אז גם עכשיו שבפועל זה כן חלה, בוא נעשה כאילו שזה לא חלה, וזה קשר למצא. מה ההיגיון בלעשות כאילו? כנראה שהסברה היא להסתכל על העיקרון ולא על המצב בפועל. כלומר, העיקרון הוא שעקרונית אפשר לאכול מעשר שני מחוץ לירושלים. נכון שבפועל יש כאן בעיה שזה גם חלה, אבל מבחינת מעשר שני זה בעיה חיצונית. לכן אני אומר, הועיל שעקרונית אפשר, זה נחשב שאפשר, ולכן אפשר לעשות מזה מצא. אז זו ההתלבטות של ריש לקיש, האם מסתכלים על המצב בפועל, ואז אין אפשרות גם לא תיאורטית לאכול מחוץ לירושלים, או שאומרים הועיל, וזה נחשב שזה יכול לאכול מחוץ לירושלים, ואפשר לעשות מזה מצה. זו גרסה אחת להתלבטות של ריש לקיש. גרסה שנייה, במילים איקא דאמרי, היא אומרת שזה שאומרים הועיל, זה ברור. ההתלבטות של ריש לקיש, זה אם אומרים פעמיים הועיל. כלומר, מה קורה אם אנחנו לא מדברים על מעשר שני עצמו, אלא על עיסה שקניתי בכסף של מעשר שני. כלומר, השכן שלי לא נתן לי ישירות את המעשר שני, אלא היה לו מעשר שני שני נטמע, הוא מחר אותו ובכסף קנה חיטים ועשה בצק, ועכשיו את החיטים האלו גם כן יש עליהם דין מעשר שני, צריך לאכול אותם בירושלים, ואז הוא עשה מזה עיסה, ומהעיסה הוא הפריש חלה ונתן לי הכהן. עכשיו מה הדין אם גם זה יטמע? כלומר לא רק שהמעשר המקורי נטמע, אלא גם מה שקנו בכסף שלו גם הוא נטמע, בזה יש מחלוקת עניים. חכמים אומרים שגם את זה אפשר לפתות, כמו שפודים את המעשר השני המקורי שנטמע. רבי יהודה לעומת זאת אומר, אל תגזים, פודים פעם אחת. את מה שקונים בכסף, אם גם הוא נטמע, את זה כבר לא פודים, אלא צריך לקבור. עכשיו על זה שואל ריש לקיש, לפי הגרסה הזאת, האם לפי רבי יהודה אפשר לעשות מצה מהעיסה שנקנתה מהכסף של מעשר שני? למה זה יותר בעייתי? כי כאן בשביל להעלות איזשהו מקרה דמיוני שבו אני אוכל את העיסה הזאת מחוץ לירושלים, יש כאן שתי בעיות שאני צריך לעשות כאילו שהן לא קיימות. בעיה אחת זה שזה לא מעשר שני, אלא זה דבר שנקנה בכסף מעשר שני, שלפי רבי יהודה אי אפשר בכלל לפתות דבר כזה, אז אני צריך לעשות כאילו שזה לא נקנה בכסף מעשר שני, אלא שזה מעשר שני מקורי, זה כאילו אחד. כאילו שני זה שאני צריך לעשות כאילו שזה לא חלה, אלא זה פשוט מעשר שני. רק אם אני עושה את שני הכאילו האלה, אז אני יכול לדמיין מצב שבו אם זה היה נטמע, הייתי אוכל את זה מחוץ לירושלים. וזו בעצם השאלה של ריש לקיש לפי הגרסה הזאת. מילא לעשות כאילו פעם אחת, מה שנקרא בגמרא הועיל, אבל לעשות פעמיים הועיל, כלומר פעמיים כאילו, בזה ריש לקיש מתלבט. אז זה שתי הגרסאות של השאלה של ריש לקיש. שוב, האם עושים הועיל פעם אחת, או פעם אחת ברור שעושים, והשאלה היא האם עושים פעמיים. ועל שתי הגרסאות בא רבה ואומר, התשובה היא כן. כלומר, אני מסתכל על העיקר, זה מעשר שני, למעשר שני, יש אפשרות תיאורטית לכל מחוץ לירושלים, וכל השאר לא מעניין אותי. זה שכרגע זה חלה, וזה שכרגע זה בכלל לא מעשר שני, אלא זה נקנה מכספי מעשר שני, לא אכפת לי. מעשר שני, אפשר עקרונית לכל מחוץ לירושלים, זה נחשב בכל משוותיכם, ואפשר לעשות מזה מצא. זו הכרעה של רבא, ועד כאן הסעיף השני של החלק הראשון של השיעור, בחלק הזה דיברנו עוד על מעשר שני, בסעיף הראשון ראינו עוד סיבה למה אי אפשר לעשות מצה ממעשר שני, וזה של רבי מאיר, זה נחשב ממון גבוה, ועושים גזרה שווה מחלה ששם כתוב הריסותיכם. בסעיף השני ריש לקיש שאל, מה אם המעשר שני הזה הוא גם חלה, או שהוא גם חלה וגם נקנה בכספי מעשר שני, כך שאפילו תיאורטית כבר אין אפשרות לאכול את זה מחוץ לירושלים, האם בכל זאת זה נחשב בכל מושבותיכם? ואמר רבא שכן. עד כאן החלק הראשון של השיעור לגבי מעשר שני. החלק השני זה שתי שורות לפני סוף עמוד א', אנחנו שוב חוזרים כאן למשנה בלמד ה', וזה לגבי האם אפשר לצאת ידי חובת מצה מהמצות של קורבן תודה ונזיר. בסוגריים נזכיר שכשאדם מביא קורבן תודה, הוא מביא איתו עוד 40 לחמים, ש-30 מתוכם הם מצות, כלומר הם לא חמץ, חלק קטן הוא מביא לכהן, את השאר הוא אוכל, זה בתודה, בנזיר גם כן מביאים 20 חלות, 10 מהם נקראים חלות מצה, 10 נקראים רקיקי מצה, וגם שם כמעט את הכל הוא אוכל. והשאלה היא, מה קורה עם אדם הכין מצות כאלו בשביל קורבן תודה או בשביל נזיר, והוא עוד לא הקדיש ועוד לא הקריב, והוא רוצה להתחרט ולהשתמש בזה למצה של פסח. על זה אומרת המשנה שתלוי למה הוא הכין את זה. אם הוא הכין את זה לעצמו, אז זה בלי חרטות, הוא לא יכול להפוך את זה למצה של פסח. אם הוא הכין את זה בשביל למכור בשוק בירושלים לאנשים אחרים שמביאים קורבן תודה או קורבן נזיר, כאן הוא כן יכול להתחרט ולהשתמש בזה לקורבן של פסח. זה הדין במשנה, ועכשיו את הדיון הזה נחלק לשלושה שלבים. שלב ראשון זה להבין את האיסור, כלומר למה כשהוא הכין את זה בשביל אחרים, אפילו שהוא עוד לא הקדיש את זה בכלל, כרגע הם עדיין חולין, בכל זאת הוא לא יכול להתחרט ולהפוך אותם למצת פסח. ולזה הגמרא מביאה שני הסברים שהעיקרון שלהם הוא דומה. הסבר ראשון אומר רבא, הכנת המצות זה לא רק איזה פעולה טכנית להכין לחם שלא החמיץ, אלא צריך כוונה בעניין הזה. הוא לומד את זה מהושמרתם את המצות, שזה לא מספיק לשמור שהם לא החמיצו, אלא צריך לשמור לשם המצות, כלומר לשם מצת פסח, כמו שבאמת אנחנו עושים היום, של המצות של ליל הסדר אומרים לשם מצת מצווה. ואילו כאן, אמנם מבחינה טכנית זה אותו דבר, הוא שמר על הבצק שלא החמיץ, אבל הוא לא עשה את זה לשם פסח, הוא עשה את זה לשם קורבן תודה ונזיר, לכן אפילו שהוא עוד לא הקדיש את זה, יש כאן בעיה מהותית במצה עצמה, ולא יוצאים בה בפסח. זו הספרה של רבא, ספרה שנייה זה רב יוסף, וזה לא באמת ספרה אחרת, הוא פשוט מוסיף עוד משהו, כלומר גם הוא אומר שכאן הבעיה היא ברמת הכוונה, הוא רק מוסיף שיש כאן עוד עניין בכוונה, וזה שכשמכינים את המצה, מתכוונים למצה שאפשר לאכול אותה לכל שבעת ימי החג, ואילו כאן כשהוא הכין את המצות, הוא התכוון להכין מצות כאלו שאפשר לאכול אותם רק באותו יום ובלילה, כי ככה אוכלים את המצות של קורבן תודה ונזיר, אז זו עוד בעיה בכוונה, ולכן כאמור אי אפשר להשתמש במצות של קורבן תודה ונזיר לפסח. עד כאן השלב הראשון, ראינו שתי סיבות למה לא. שלב שני, קצת מעל אמצע עמוד ב', שואלת הגמרא, למה צריך את הסיבות האלו? לכאורה יש עוד שלוש סיבות למה אי אפשר להשתמש במצות האלו לפסח. נעבור על הסיבות אחת אחת ונראה את התחייה החלקית של הגמרא. רק נעיר בסוגריים שבניגוד לשתי הסיבות שכבר ראינו, שהן שייכות אפילו לפני שהוא הקדיש את המצות, בסיבות שעכשיו נביא, הסיבה הראשונה והשלישית רלוונטיות רק אחרי שהוא הקדיש. בכל אופן, בואו נראה את הסיבות ונראה איך הגמרא דוחה אותם אחת אחת. אז הסיבה הנוספת הראשונה למה אי אפשר להשתמש במצות האלו של תודה ונזיר לפסח, זה רבי יוסי הגלילי. רבי יוסי הגלילי כאמור דורש לחם עוני, כאילו כתוב לחם עוני באלף, וזה מלמד שהמצה צריכה להיות מותרת לאדם שהוא עונן, כלומר שנפטר לו היום מישהו, ולכן מצה ממעשר שני פסולה. וממילא אותו דבר, גם מצה של קורבן תודה ונזיר, כי הרי זה קודשים ועונן אסור בקודשים. זו הסיבה הראשונה, ורק עוד פעם נעיר בסוגריים את מה שאמרנו, שזה רלוונטי רק אחרי שהוא הקדיש, בניגוד לסיבות הקודמות שראינו שזה גם לפני שהוא הקדיש. בכל אופן זו הצעה ראשונה, אבל דוחה הגמרא חלקית, נכון, באמת לרבי יוסי הגלילי זו סיבה טובה, אבל רבי עקיבא חולק, לכן צריך את הסיבות שכבר אמרנו. אבל הגמרא לא מתיישת, ומביאה עוד סיבה למה המצות האלו פסולות, הפעם לרבי עקיבא, זה שרבי עקיבא דורשת לחם עוני יותר כפשוטו, וזה שזה לחם של עניים, ולכן מצה עשירה פסולה, כמו שראינו בדף למדבב, וראה המצות של קורבן תודה ונזיר, לשים אותם בשמן, שזה נקרא מצה עשירה, אז ברור שזה פסול, זו הצעה שנייה, אבל גם את זה דוחה הגמרא, זה לא מוגע. מוגדר מצה עשירה, כי שמים שם יחסית ממש מעט שמן. לכן אנחנו עוברים להצה השלישית, וזה הסברה של בכל מושבותיכם, כי הרי את המצות האלו של הנזיר והתודה צריך לאכול דווקא בירושלים, אז זו עוד סיבה למה לא יוצאים במדי חובה, אבל גם את זה דוחה הגמרא, כי אפשר ללכת לפי הדעה שאומרת שבתקופה שהייתה בין המשכן של שילו לבין המקדש בירושלים, כלומר מה שנקרא תקופת נובה וגבעון, בתקופה הזאת כן היה אפשר לאכול תחלות מחוץ לירושלים, ולכן אפילו שהתקופה הזאת הייתה מזמן, עדיין זה נחשב בכל מושבותיכם, לכן גם זה לא סיבה מספיק טובה לפסול את אותם מצות לפסח. לכן שוב אנחנו חוזרים לשתי הסברות הראשונות של רבא ורב יוסף, שיש כאן גם בעיה של כוונה, שהוא כיוון לא למצת מצווה ולא למצה שאוכלים אותה שבעה ימים, ולכן זה פסול, כאמור אפילו אם יתחרט לפני שהוא בכלל הקדיש. ובזה הגענו לשליש התחתון של עמוד ב', ועד כאן הסעיף השני. עכשיו בינתיים, גם בסעיף הראשון וגם בסעיף השני, דיברנו על למה אי אפשר להשתמש במצות האלו לפסח. אבל נזכיר שהמשנה אמרה שרק אם הוא הכין את המצות האלו בשביל עצמו, אז הוא לא יכול להתחרט. אבל אם הוא הכין בשביל למכור לאחרים, אז הוא דווקא כן יכול להתחרט. למה? אז הגמרא מביאה כאן ברייתא מאוד ארוכה, שלא הולכת לענות על השאלה שלנו, אלא פשוט לחזור עליה. כלומר, הברייתא מספרת שרבי יהושע אמר בדיוק את הדין של המשנה שלנו, וכשרבי אלעזר שמע את זה, לגרסה אחת הוא פשוט הסכים ואמר, "זה בדיוק מה שנאמר למשה בסיני", אבל הגרסה השנייה הוא אמר להפך, הוא אמר, מה זה הלכה למשה מסיני? צריך שיהיה פה איזו סברה. מה הסברה? למה לעצמו אי אפשר להתחרט ולאחרים מותר? כלומר, בעצם שוב חזרנו לאותה שאלה, מה הסברה של החלוקה במשנה? ועכשיו, אחרי הברייתא, בא רבא שתי שורות מלמטה ונותן סברה. וזה שכשאדם מכין לעצמו, הוא באמת צריך את זה, לכן אין סיבה לחשוב שהוא פתאום יתחרט והתכוון לפסח, לכן ברור שהוא לא התכוון לפסח. אבל כשאדם מכין למכור, לך תדע, אולי לא יהיו לקוחות. וממילא מראש הוא מתכוון שאם הוא לא יצליח למכור, הוא יכול להתחרט ולהשתמש בזה לעצמו לפסח, לכן זה נחשב מספיק כוונה, והוא יוצא בזה ידי חובה. ובזה הגענו לשורה האחרונה בעמוד ב', ועד כאן החלק השני של השיעור לגבי שימוש במצת תודה ונזיר לפסח. נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. המשכנו היום לעסוק באיזה דברים יוצאים ידי חובה במצה, וראינו על זה שני חלקים. בחלק הראשון דיברנו על מצה ממעשר השני, הזכרנו שלפני יומיים ראינו שלפי רבי יוסי הגלילי לא יוצאים במעשר השני, כי כתוב לחם עוני, והוא דורש כאילו כתוב לחם עוני באלף, שזה צריך להיות מותר לאדם שהוא עונן, ואילו מעשר שני אסור לעונן. זה היה רבי יוסי הגלילי, רבי עקיב החלק עליו והתיר. היום ראינו על זה שני סעיפים. סעיף ראשון זה עוד סיבה למה אי אפשר לצאת במעשר השני, וזה רבי מאיר, שאומר שמעשר שני זה ממון גבוה, והוא דורש גזרה שווה לחלה, שכמו של רבי מאיר מעשר שני פטור מחלה, כי זה לא הריסותיכם, זה לא שלכם, אותו דבר גם במצה. זה היה סעיף ראשון. סעיף שני, לרבי עקיבא שמתיר במעשר השני, הסברנו שאין כאן בעיה של בכל מושבותיכם, כלומר שצריך שהמצה תהיה ראויה לאכילה בכל מקום, כי אמנם מעשר שני אוכלים רק בירושלים, אבל זה כשהוא טהור. אם הוא נטמע, אפשר לפדות אותו ולאכול בחוץ, לכן מספיק שעקרונית יש אפשרות כזאת, זה נחשב בכל מושבותיכם. זה כבר אמרנו, אבל שואל רבי ירמיה, מה קורה אם זה לא רק מעשר השני, אלא זה גם חלה, שאז אם זה נטמע, אי אפשר לפדות ולאכול, אלא צריך לשרוף. ויותר מזה, מה קורה אם זה לא רק חלה, אלא זה לא באמת מעשר שני, אלא זה עיסה שנקנתה מכסף מעשר שני, שאז יש כאן עוד בעיה שאם זה נטמע, לפי רבי יהודה צריך לקבור את זה בכלל. אומר רבא, אנחנו מתעלמים מכל זה ואנחנו עושים הויל, כלומר אנחנו עושים כאילו שזה לא חלה וכאילו שזה לא מכספי מעשר שני אלא ממש מעשר שני, כי אותנו מעניין העיקרון, והעיקרון הוא שמעשר שני יכול עקרונית לאחל מחוץ לירושלים, לכן זה נחשב בכל מושבותיכם, ולא אכפת לי שיש כאן עוד כל מיני סיבות שמונעות את זה אפילו ברמה התיאורטית, ומותר לרבי עקיבא לעשות מצה ממעשר שני. זה היה בחלק הראשון. בחלק השני חזרנו למשנה שאמרה שאם יש לאדם מצות שהוא הכין אותם בשביל להשתמש לקורבן תודה או נזיר, האם אפשר להתחרט ולהשתמש בהם לפסח? זה תלוי למה הוא הכין אותם. אם הוא הכין אותם בשביל למכור לשוק למי שצריך אותם לקורבנות האלו, אז כן. אם הוא הכין אותם לשימוש עצמי, אז לא. ואת הדיון הזה חילקנו לשלושה סעיפים. בסעיף הראשון שאלנו למה לא, אז רב אמר כי צריך כוונה בהכנה של מצות פסח לשם מצת פסח. רב יוסף הוסיף שגם צריך כוונה למצה שנאכלת לשבעה ימים ולא רק ליום ולילה, כמו המצות של הקורבן. בנות, זה סעיף ראשון. סעיף שני זה שהגמרה הציעה עוד שלוש סיבות למה אי אפשר להשתמש במצות כאלו, וזה שהמצות אלו אסורות לעונן לפי רבי יוסי הגלילי, וגם יש בהם שמן שזה מצה עשירה לכאורה לרבי עקיבא, וגם אי אפשר לאכול אותם מחוץ לירושלים שזה לכאורה לא נחשב בכל מושבותיכם. אבל על כל הבעיות האלו ענינו. וסעיף שלישי, שאלנו למה כשהוא מכין לשוק אז כן אפשר, ואמרנו כי מראש כשהוא מכין לשוק הכוונה שלו יותר גמישה והוא מרשה לעצמו להתחרט, לכן שם אין את הבעיה של הכוונה. כל טוב.